אנחנו בבבא מציע, בעצם התחלת תף צדי וב, נתחיל שוב בסוף צדי עמוד ב. אנחנו ראינו את הדיון, מה זה בעליו אמו, נכון? אז הגמרא הביאה שבעליו אמו זה דווקא על זמן התחלת הקניין של השלה. והגמרא עכשיו אמרנו שהבאי ורבא יוכלו לפרש את זה, כל אחד לפי שיטתו. אביי לומד את הפסוקים כמו רבי יושעיה, ורבא לומד אותם כמו רבי יונתן. לגבי האם הוו תמיד מחבר או לא. אתה זוכר, בדף הקודם ראינו שרבי יונתן אומר שהוו הוא לאו דווקא מחבר, אלא אם כן כתוב יחדיו. רבי יושעיה אמר, אם כתוב וו, אז זה דווקא שניהם יחד. אבי ואימו כילל עד שיקלל את שניהם. ככה רבי יושעיה אמר. אז אביי סבר כרבי יושעיה, הוא הסביר את הפסוקים כמו רבי יושעיה, כשכתוב בפסוק פעלה ואין אמו שלם ישלם. אז מה זה אין אמו? אין אמו גם כן בהתחלה כאישה לאיש בהשלה, ונשבר ומת, הכוונה היא גם כן בשבירה, בשניהם פעלה ואין אמו, גם בהשלה גם בזמן השבירה או המיטה. אז אנחנו מבינים בפשט, זה שלבי לימוד, כולנו נגיע לאותה מסקנה שרק צריך שבעליו יהיה אמו בזמן ההשלה. אבל הוא אומר, התחלת הפסוק שמתאר כי ישאל איש מאם ראיהו, ואז ונשבר ומת בעליו אין אמו, על מתי בעליו אין אמו? רבי יושעיה לומד שהוו הוא מחבר, אז זה חוזר על שניהם. על מתי בעליו אין אמו? גם בישאל איש מאם ראיהו, גם בנשבר ומת, כן? אז על זה שלהם ישלם תמה דלייטה בתרוויו. התורה מתארת השלה ונשבר ועליו ונימו. אז אנחנו, אם אנחנו לומדים שכשיש וב זה אומר שיש לי את שניהם יחד, אז אותו, מה? כתוב אבי ואימו, הכוונה היא שהוא צריך לקלל את שניהם, או זה או זה. כשיש לי וב, מה הכוונה? אז פה בהשלה שכתוב בעליו אין אמו, מתי בעליו אין אמו? בכי ישאל איש מאם ראהו, או בנשבר, או בשניהם. אז אביי אומר, אני צריך משהו שיחלק. אם אין לי משהו שמחלק, הוו אוטומטית מחבר. ממילא יפה, כן, בשניהם, גם בכי ישאל איש, גם בנשבר, צריך להיות בעליו אין אמו. אז הוא אומר, הפסוק אני מסביר בעליו אין אמו שלם ישלם תמה דלייטה, מתי אין אמו? בתרווי, הייתה באחד ודלייטה באחד הפטור. אז מהפסוק הראשון אני מבין מספיק שבעלים יהיו נוכחים באחד, או ההשלה או השבירה, והוא יהיה פטור. כתיב אם בעליו אמו לא ישלם, הפסוק הבא אומר לי אם בעליו כן אמו אז לא ישלם. אז אנחנו מבינים מתי בעליו אמו, זה גם חוזר על השניים. תימא דאיתי, מתי בעליו אמו, זה גם חוזר על התחלת הפסוק הקודם, כי ישאל איש ונשבר דאיתי בתרוויו. אני מבין דווקא כשהבעלים הם שם בשניהם, דווקא אז הוא לא ישלם. הייתי באחד ולאתי באחד המחייב. אז יש לי דיוק הפוך מהפסוק הראשון ומהפסוק השני. נכון? אז הפסוק הראשון אומר לי מתי הוא לא משלם, כשהוא לא שם, כשהבעלים לא שם בשניהם. הפסוק שני אומר לי מתי הוא פטור מלשלם, דווקא כשהבעלים כן שם בשניהם. אז הדיוק סותר, מה יהיה אם הוא שם רק באחד מהם? אז מזה אני מבין לומר לך, היה אמו בשעת שאלה אינו צריך להיות אמו בשעת שבורה ומתה. היה אמו בשעת שבורה ומתה צריך להיות אמו בשעת שאלה. הדבר הקובע זה דווקא שעת השאלה. אנחנו מבינים שבעליו אמו, הכוונה היא אמו בשעת שאלתו. אז זה, אתה רוצה, נראה את הרש"י למטה. בוא נראה איזה שורה הכי חשובה, רק שנייה. טוב, בוא נחכה. הגמרא תשאל איך אתה יודע דף כזה. בוא נחכה. אומרת הגמרא, רבה סבר לה כרבי יונתן, הוא מתרץ לקראי כרבי יונתן. רבה אומר, באמת שכתוב בפסוק, כי ישאל איש ונשבר, פעלה ונימו ישלם, אז אני מבין בפשטות, פעלה ונימו על אחד מהם. זה לא הולך על שניהם. מתי בעלה ונימו? אז דתניה, פה אנחנו נסביר את זה כמו שרבי יונתן מסביר, פה רשי והבח אומרים לא גורסים את המילה דתניה. הלימוד הוא ככה, אם בעלה ואימו לא ישלם, משמע דיתי בתוויו ומשמע נמי דחייתי בחדה ולתי בחדה פטור, וכתיב בעלה ונימו שלם ישלם, משמע דלתי בתוויו משמע נמי דחייתי בחדה ולתי בחדה חייב. לומר לך, היה אימו בשעת שאלה, אין צריך להיות אימו בשעת שבורה ומתה. היה אמו בשעת שבורה ומתה, צריך להיות אמו בשעת שאלה. אז הגמרא אומרת, אני דורש כמו רבי יושעיה, ואני אומר שבעליו אמו, בעליו אין אמו, זה ילך על אחד מהם. אני לא אומר שזה ילך על שניהם, נכון? אז על איזה אחד זה ילך? אנחנו רואים שזה ילך דווקא על שעת השאלה. הגמרא אומרת, רגע, היפוך ענה, זו השאלה שאתה שאלת. למה אם אתה אומר שזה צריך להיות רק שעה אחת, אחד מבין השניים, כן? אז למה אתה אומר דווקא שעת שאלה, אולי שעת שבירה? אומרת הגמרא, מסתברא השאלה עדיפה, משום דקמאי תילי לרשותי. ההיגיון אומר, זה הזמן שהוא לוקח, הוא שואל את זה, אז זה הזמן שיקבע עם בעליו אמו. אומרת הגמרא, אדרבה, שבורה ומתה עדיפה, שכן חייב באונסים. כן? מה? מתי הוא התחייב? יפה, אז הוא שאל את זה. אבל מתי הוא התחייב לשלם למפקיד? דווקא בזמן שזה נשבר עומד. אז אולי שם יקבע מתי, אם בעליו אמו או לא? הגמרא אומרת, היא לא שאלה, שבורה ומתה מה יביא? מה, אם הוא לא היה שואל, אז מה אכפת לי שהיא מתה? זה לא, כל העניין התחיל מהשאלה. הגמרא אומרת, אבל אפשר לומר היגיון הפוך, והיא לא שבורה ומתה, שאלה מה יביא? מה היה אם הוא היה שואל וזה לא היה מת? גם כן אולי צריך לשלם כלום. אז יש לי היגיון לשני הכיוונים, נכון? מתי, איזה זמן יותר חשוב שבעליו יהיה אימו? אומרת הגמרא, אפילו הכי, שאלה עדיפה, שכן חייב במזונותיה. ברגע שהוא שאל, באותו רגע הוא התחייב, הוא התחייב לטפל בבהמה, וממילא, ההיגיון אומר שאם בעליו אימו, אם אני צריך לומר שאחד מהזמנים יקבעו, אני אומר שהזמן שקובע זה זמן השאלה. רבה שיאמר קרא, וכי ישאל איש ממראהו, הפסוק אומר, וכי ישאל איש מאמראהו ונשבר ומת. אז אנחנו מבינים, וכי ישאל איש מאמראהו, הוא לוקח את זה ממנו, ולא ראהו אמו. במקרה כזה, שלם ישלם. כן, דווקא כי ישאל, בזמן השאלה, הראהו אמו פטור. אבל אם המשיל היה איתו בזמן השאלה, אז הוא פטור. אז הוא אומר מהפסוק, אני מבין את זה. עכשיו, אם רבה שהיא עושה את המשמעות מהפסוק ככה, אז בעצם מה אני צריך את כל ההמשך? הרי התורה מפרטת בהמשך. אם בעליו אמו, אם בעליו אין אמו, הרי לפי רבה שאני דורש את הכל מהתחלת הפסוק, בלי המילים האלה. אז הגמרא שואלת, אי הכי בעליו אין אמו, ואם בעליו אמו, למה לי? למה אני בכלל צריך את המילים האלה בפסוק אם אתה דורש מהרישה ככה? אתה דורש, וכי ישאל איש ממראהו ולא ראהו אמו, גמרנו, רק אז שלם ישלם. למה התורה צריכה להיכנס לפירוט, סוף הפסוק, בעליו אין אמו, פסוק הבא, אם בעליו אמו לא ישלם, אם שכיר הוא בא בשכרו, מה כל העניין הזה? אומרת הגמרא, אליו הנח, הווה אמינא היי אוכי דקראו. אם לא שהתורה מגדירה לי בפירוש, בעליו אמו ובעליו אין אמו, הייתי חושב, כי ישאל מישמי אמראהו, לא הייתי דורש את זה. אחרי שהתורה גילתה לי, שיש לי דין כזה של בעליו אמו שהוא פטור, אז אני כבר דורש מתי הבעליו אמו חל, כשיש לי כי ישאל איש מאים ראו ולא ראו אמו. אבל סתם ככה לא הייתי דורש את זה. זה רק אחרי שהתורה גילתה לי שיש כזה דין, ואני צריך לדעת איפה להשים את הדין הזה, אז אני דורש את זה מהרישה של הפסוק. זה דבר, זה גם הגיוני, וזה גם דבר שמופיע במקומות אחרים, לא כל כך מפורש. הרבה פעמים הדרשות שלנו נובעות מידיעה שצריך להיות דין כזה. אז עכשיו אני יודע, השאלה היא מאיפה אני לומד את זה, ממילא ההגדרות היותר מדויקות של הדין, אז אני עושה את הדרשות. אבל עצם הדין לא הייתי בהכרח לומד מהדרשות האלה. כן? אומרת הגמרא, באי רמי בר חמא שאלה, אם הוא שאל את הבהמה לרובעה, הולך לעשות עם הבהמה איסור דאורייתא. מהו? כדי שיילי אינשי ואינן, הוא רצה הוא עצמו הולך לרבוע את הבהמה. אז האם אני אומר שעל מצב כזה אין דין של בעליו אמו, כדי שיילי אינשי ואינן, האם הוא עכשיו יהיה חייב באונסין או לא? האם אני אומר צריך שיהיה שאלה כמו שבני אדם שואלים רגיל, ולאחי לא שי לאינשי, כללית אנשים לא שואלים את הבהמה לעשות את האיסור דאורייתא של חיוב סקידה. טוב, אז אנחנו היינו פה שאלה, רמי בר חמא שואל ככה, בסדר, בוא נריץ את זה. זה מעניין שרמי בר חמא ישאל אותנו כמה שאלות. רש"י לומד שכל השאלות פה זה האם הוא יהיה חייב באונסין או לא, מאחר הוא לא שאל את זה לדברים קלאסיים. היה מקום ללמוד שהשאלה היא בכלל אם יש דין בעליו אמו, אבל רש"י בדווקא מדגיש שהשאלה היא האם הוא יתחייב באונסין, האם זה שאלה קלאסית. ולכאורה צריך לומר שפה, אני לא יודע אם צריך לומר, אם הבעלים יודעים שדעתו היא על אותו מעשה, כי אם הם לא יודעים, אז מבחינתם, הוא ביקש לשאול את הבהמה, הם שאלו, מבחינתם הם נתנו צה"ל דעת שהוא לוקח את האחריות הזו. טוב, אז שוב, מה היו השאלות של רמי בר חמא? קודם כל הוא שאל, שאלה לרובה מהו? כדי שיילי אינשי באינן ללכת, או שיילי אינשי יודעים מתי ממים שום הנאה והאינה מעיד להנאה. כשהוא שואל לרבוע את הבהמה, אם אני אומר, זה לא דרך של אנשים לשאול, אז הוא לא יתחייב באונסין. או שאנשים שואלים כדי ליהנות מהבהמה, אז הוא בדרכו שואל כדי ליהנות שלו כדרכו מהבהמה. שאלה לראות בה, הוא רוצה שיראו אותו עשיר ואנשים יבטחו שאפשר לתת לו השאלה, מהו? ממונה באינן והאיקה, או דילמה ממונה דית להנאה מיני באינן ולקה. האם אני צריך פה שיש אחריות על הממון, הוא לקח את הבהמה, או אני אומר לא, צריך השאלה זה כשהוא יש לו הנאה מהממון עצמו, ופה אין לו הנאה מהממון עצמו. שאלה לעשות בה פחות מפרוטה מהו? ממונה באינן ואיקה, או דילמה אוקיי? או דילמה כל פחות מפרוטה לא כלומי. אני לא מחשיב את זה שיש לו הנאה של זה לא נחשב הנאה של ממון. שאל שתי פרות לעשות מהן פרוטה מהו? מימרין הנזיל בתר שואל ומשיל ואיקה, והם השואל והמשיל כל אחד פה היה הנאה של ממון, או דילמה זילבטר פרות וכל חדה וחדה לקה ממונה, כל פרה עושה פרחות משווה פרוטה. אז לכאורה בשאלה הזו פשטנו את השאלה הקודמת, נכון? שאנחנו מחשבים פחות מפרוטה שזה לא ממונה, כאילו השאלה הזו יוצאת מתוך נקודת הנחה שפחות מפרוטה זה לא ממונה. שאל משותפים, כן, הפרה שייך לשניהם, ונשאל לו אחד מהם גם כן היה בעליו אמו, מהו? כולו בעליו בעינן והלקה, הרי שניהם הם לא בעליו אמו. או דילמה, מהו פלגה דידי, מהמפטר? או נאמר שעל החצי שלו הוא בכל זאת הוא היה בעליו אמו, אז לפחות על החצי הזה הוא יהיה פטור מאונסין. שותפים ששאלו, ונשאל לאחד מהם מהו? בעליו אמו לגבי אחד מהשותפים ששאלו. כולו שואל באינן ולקה, או דילמה באו פלגה דשיילה מיית מפטר, אולי אותו שואל על החצי שלו הוא יהיה פטור על הכניבה והבידה ופשיעה, כי בכל זאת הבעליו היו אמו. שאל מהאישה, אז הוא שואל את הבהמה מהאישה ונשאל בעלה, הבעלים, הבעל של האישה, הוא היה בעליו אמו. אז האם אני אומר זה נחשב בעליו אמו, כרי הנכסים הם במידה מסוימת שייכים לבעל? לא, אני אומר לא. מה עם אישה ששאלה? היא שאלה את הבהמה והבעלים, נכון, בנכסי מלוג הקרן של האישה והפירות הם של הבעל, בנכסי צאן ברזל אז הכל של הבעל, אבל הוא אחראי להחזיר לה את הדברים בשוויים כשהם התחתנו. לא עולה, לא יורד בשווי, אבל את הערך שהיא הכניסה לחתונה הוא צריך להחזיר לה. מה עם אישה ששאלה? היא שאלה את הבהמה ונשאל לבעל המפקיד, זה שהשאילה את החפץ, הוא היה באמצע לעבוד בשביל הבעל, הוא היה פועל של הבעל, מהו? זה לכאורה מאוד מצוי, כן? קניין פירות כקניין גוף דמי או לא? הבעל הרי אוכל את הנכסי, את הפירות מהנכסי מלאו, האם אני אומר שבגלל שהוא אוכל את הפירות זה כאילו החפץ עצמו שלו, וממילא הבעלים, דיינו הבעל הוא השואל, הוא הנשאל כאילו הכל הוא שלו, אני אומר לא, זה הכל לך אחרי אשתו, כן? כי יש לנו נכסי מלוג, גוף הקרקע שייך לאישה, הפירות שייכים לבעל, הפרה שייכת לאישה, אבל כל הפירות, כל הכסף שהיא מרוויחה שייכים לבעל. אז עכשיו קניין פירות שיש לבעל בפרה הזו כקניין גוף דמי, וממילא כשאני צריך לחשב בעליו אמו או בעליו אין אמו, אני מסתכל על הבעל או לא, אני מסתכל על האישה. אמר לרבינה לרב אשי, תהיתי? אומר לשלוחו, צא והישאל לי, תהיינו הישאל בשבילי, אם פרתי מהו. הוא אומר לו, אני רוצה שאתה, אני הולך להשיל את הפרה שלי לשכן, אני רוצה שאתה השליח במקומי תעבוד יחד איתו. אז אני רוצה שאתה תישאל במקומי, אתה תמציא את עצמך לעבודה במקומי יחד עם הפרה. ואנחנו אמרנו שכשיש קניין על שניהם בבת אחת, זה גם נקרא בעליו אמו. אבל פה זה לא הבעלים ממש, אלא שלוחו. אז מה הוא? בעליו ממש, בעינן ולקה, הודילמה, שלוחו של אדם כמותו, ואיקה. אמר לרב אחא ברי דרביביה לרב אשי, בעל, זה השאלה ששאלת לגבי מה דינו של הבעל, זה פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש. ושליח, השאלה ששאלו אותך לגבי שליח, זה פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיהו. בעל פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, דאיתמר, המוכר שדה לחברו לפירות. רבי יוחנן אומר, הוא מביא ביקורים ויכול לקרוא מקרא ביקורים, כי זה שיש לו בעלות בפירות, זה נחשב שהשדה שלו, וממילא הוא יכול לומר, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי, כי אני, הקניין פירות נחשב כקניין הגוף. ריש לקיש אמר, הוא מביא ביקורים ואינו קורא, כי הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי. רב יוחנן אמר, מביא וקורא, למה? קניין פירות כקניין הגוף דמי. כן, פה מדובר על הוא מוכר לפירות, השדה נשארת שלי, הוא אומר לו, אתה שנתיים שלוש אתה קונה את הפירות של השדה, אז הוא מוכר את השדה לפירות. רבי יוחנן אומר, עצם זה שבשנתיים שלוש האלה הפירות שייכים לך, זה אומר שאתה בעלים לשדה ואתה יכול להביא את הביקורים ולקרוא את הפרשה. ויש לה כיש אומר, אתה מביא אתה לא יכול לקרוא. עכשיו הגמרא מסבירה, רבי יוחנן אמר, מביא וקורא קניין פירות כי קניין הגוף דמי, אז זה נחשב שהוא בעלים על האדמה, והוא יכול לומר, האדמה שנתת לי. ריש לקיש אומר, מביא ואינו קורא קניין פירות לב כקניין הגוף דמי, אז ממילא הוא לא יכול לומר האדמה שנתת לי, ביקורים הוא יביא אבל הוא לא יכול לקרוא את הפרשה. עכשיו לגבי שליח, אז השליח זה גם פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיהו, דתניא, האומר לאפוטרופוס, כל נדרים שתהי אשתי נודרת מכאן עד שבוע ממקום פלוני הפר לה. הוא אומר, תראה, אני נוסע עכשיו לאיטליה, אני נוסע למדינת הים, אני ממנה אותך על הנכסים שלי, אתה תטפל באשתי, תיתן לה לאכול, תיתן לילדים לאכול, ואם אתה שומע שהיא עושה נדר, אני רוצה שתפר במקומי. אז הוא אחראי על הנכסים שלו, והוא גם נותן לו אחריות להפר את הנדרים. והפר לה, יכול יהיו מפרין, הייתי חושב אולי באמת לשליח יש כוח להפר את הנדרים, אומר לנו רבי יושעיהו, רבי יושעיהו, תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפירנו, דווקא אישה, ולא השליח שלו. דברי רבי יושעיהו. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו, אז ממילא גם פה. וזה מעניין, כי משמע פה שלולי הלימוד המיוחד, גם רבי יושעיהו היה מודה שפה אפשר ששליח יעשה את זה. פה, מה? פה התורה הדגישה, אישה יקימנו ואישה יפרנו, להדגיש שהוא לא יכול למנות שליח. משמע לולי הלימוד, גם רבי יושעיהו היה מודה. אז הוא אומר, אותה מחלוקת שיש לנו פה לגבי האיסורים, האם אפשר לעשות הפרת נדרים זאת תהיה בדיוק המחלוקת לגבי בעליו אמו, האם השליח יכול להיות בעליו אמו. עכשיו תאמר מה הקשר, אז זאת שאלה שתוסות. ואם תאמר, אתה רואה שליח פלוגתא דבנתן רבי יאשיהו, ואם תאמר איך היא מדמה שאלה בבלים לנדרים, כן? מה הקשר? והוא גם מדגיש את מה שאנחנו אמרנו, תאשום דרשה היא כאן רבי יאשיהו דלא אבי שליח כמותו, דבעלמא לא פליג, לא פליג, בפשטות זה דרשה מיוחדת לפה. סתם ככה רבי יאשיהו היה מסכים לרבי יונתן, שלוחו של אדם כמותו, כולל מקרה כזה, כן? אז בכלל, איך אתה אומר שרבי יאשיהו יחלוק גם פה, ויש לומר, תתאמד רבי יאשיהו, אתה משום דכתיב תרי זמני, אישה, אישה, כתוב אישה יקימנו, ואישה יפירנו, למעוטי שלוחו, והכנה מכתיב בעליו תרי זמני, בעליו אמו, ובעליו אין אמו. הנמי משום דלשון בעליו ואישות, משמלי הוא דווקא ולא שלוחו. זאת אומרת, או לשון אישות, או לשון בעליו, זה משמע הוא הבעלים ולא מישהו אחר שהוא לא הבעלים. טוב, אז זה שתי תירוצים בתוספות. זה כמובן, זה תירוצים קשים מאוד, כי זה העיקר חסר מהספר. הגמרא מביאה והגמרא לא מסבירה. טוב, אמר לרב איליש לרבה, האומר לעבדו, צא וישאל עם פרתי מהו. כן, אז הוא אומר לעבד, אתה תלך. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו. תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. איך? תיבאי, השאלה שלנו נשאלת, למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו. האם הני מילי שליח דבר מצווה הוא, אבל עבד דלאו בר מצווה לא? אם אני אומר, תראה, כל הגדר של שליחות אנחנו לומדים מכן תרימו גם אתם, שהתורה אומרת בעניין תרומה שהשליח יכול להפריש תרומה כמו המשלח, ואנחנו דורשים גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. מה? זה בקידושין, זה גם קודם, לפני איזה 20 דף. אז אני כבר לא זוכר. אז הדרשה הזו של גם אתם, האם אני אומר כל הדין של שלוחו של אדם כמותו, זה דווקא מישהו באמת כמותו, שהוא יכול להיות כמותו, שהוא בר מצווה. אבל עבד אליו בר מצווה, העבד הרי הוא לא שייך למצוות כמו הגבר. האם אני אומר לא יכול עליו דין שלוחו כמותו? או דין מה? אפילו למאן דאמר אין שלוחו של אדם כמותו, אולי אני הולך לקצה הפוך. מתי אני, אפילו מי שסובר בכל תורה כולו אין שלוחו של אדם כמותו, אני מילי שליח, אני לא יכול למנות מישהו חדש במקומי. אבל עבד, יש פן שהעבד יותר חזק מסתם שליחות, יד עבד כיד רבו דמיה. אז אמר לי מסתברא יד עבד כרב כיד רבו דמיה. אני לא מבין את זה כל כך, כי הדין יד עבד כיד רבו זה דין שהאדון יכול לקנות דרך יד העבד, הוא נשב כמו החצר שלו נאמר. אז מכוח זה אני עכשיו הופך אותו להיות המשך של הרב, ככה יוצא מהסוגיה, שזה לא רק שהוא כאילו המשך כדי שהרב יכול לזכות, זה גם המשך של הרב, שהוא בעצם כשהוא עובד זה כאילו הרב עובד. אוקיי, זה מעניין. אוקיי, ביי רמי בחמה. אז פה שאלנו מה יהיה עם העבד, ויוצא לנו דין מאוד מעניין, שגם אם אני לא אומר שלוחו של אדם כמותו, יוצא פה מסתברא שאם העבד משובד למישהו אחר, אז זה כבר נחשב בעליו אמו. יש פה מקום לדון, כי פה זה נראה שהוא התכוון בדווקא שזה יהיה ככה. כללית אנחנו אומרים כללית בעליו אמו זה לא קשור לכוונת הבעלים. אם אני מבקש מהבעלים, תעשה לי טובה, תביא לי כוס מים. הוא הולך להביא כוס מים, תוך כדי שהוא הולך להביא את הכוס מים, אני אומר, אני יכול לשאול את הרכב שלך מחר? אני יכול לשאול עכשיו את הרכב שלך לעשר דקות? הוא אומר, כן. אני לוקח את הרכב, לא משנה מה קורה, זה נחשב בעליו אמו. הוא לא התכוון שיהיה בעליו אמו, אבל המציאות שהוא היה משועבד לי באותו רגע, זה, הוא עושה טובה בשבילי, הוא הולך להביא לי כוס מים, זה מספיק שזה יהיה לזה את הדין בעליו אמו. זה לא דין בכוונה. פה לא ברור לי מהלשון, שהוא אומר לעבדו, צא וישאל עם פרתי. זה קצת נשמע שהוא מכוון. הוא בדווקא רוצה שזה יהיה דין בעליו עמו. זה לא מוכח בלשון של הגמרא, זה לא, לא נמציא דינים חדשים. טוב, לכאורה לא נאמר את זה. בפשטות זה לא קשור, זה כמו הרב. אוקיי, ככה, ככה זה נראה. ביי רמי בר חמה, בעל בנכסי אשתו, שואל אבי או סוחר אבי? אוקיי, שאלה עכשיו חשובה. כשהבעל לא, האישה שלו הביאה שרשרת לנישואין, היא הביאה רכב לנישואין. עכשיו, מה קורה אם תוך כדי שהוא נוהג ברכב, יש פנצ'ר? הוא צריך לשלם, היא צריכה לשלם. פתאום הרכב מתפוצץ, אין רכב. עכשיו, איך אנחנו מסתכלים עליו? אנחנו אומרים, הוא שואל או סוחר? נפקא מינה אדירה, מה יהיה החיוב שלו באונסין? אמר רבא, לפום חוף השבשת, לפעמים כמה שהבן אדם יותר חריף, כך הוא יותר טועה. לא תמיד החריפות היא נכונה. מה נפשך? בעצם אם תחשוב, אתה תראה שבעצם זה לא שואל. היא שואל אבי, גם אם הוא שואל, אז זה שאלה בבלימי. כן? מתי הוא לוקח את הרכב שהיא לא עושה משהו בשבילו? אין כמעט שנייה בחיי נישואין שהיא לא עושה משהו בשבילו. אז ממילא בכל רגע שהוא לוקח שוב את הרכב, זה שאלה בבלים. היא סוחר אבי, סחירות בבלימי. אנחנו ראינו במשנה שגם סחירות בבלים הוא פטור. אז אין פה כל כך צד. והיא מה, הוא יהיה פטור בין באונס, בין בפשיעה, בכל הדברים הוא יהיה פטור. אלא כי כמי באי לרמי בר חמה, השאלה של רמי בר חמה הייתה בכלל שאלה אחרת. דאגר מינה פרה, שהוא סוחר ממנה פרה. לה יש רפת, הוא בא לסקור פרה. סוחר את הפרה, תוך כדי המסע ומתן, היא מוצאת חן בינה. סחר את הפרה, חזר והדר נסבה, אחר כך הוא מקדש אותה. אוקיי, עכשיו הוא... היא אשתו. היא אשתו, זכותו להשתמש בפרה שלה. נכון? זה נושא מלוב. כן? אז איך אני מסתכל על זה? שואל אבי, האם הוא עכשיו נחשב, הוא נשוי לו, אז עכשיו הוא שואל ממנה, או סוחר אבי. או אני מסתכל חזרה ואני אומר, הרי הפרה הזו באה לידיו בתורת סחירות. שואל אבי, ואת השאלה בבעלים, מפקה סחירות שלו בבעלים, האם אני מסתכל על זה כאילו עכשיו התחילה שאלה חדשה? ואז יצא שעכשיו זה שאלה בבעלים, והיא הפקיעה את הסחירות שלו בבעלים המקורית, עוד דילמה סוחר אבי, וסחירות כדי קיימה קיימה. הסחירות עומדת במקומה, והוא אחרי כמו סוחר. ומה ישנה... והיא שואלה, והיא דעתי שאלה בבעלים, מה אחת הסחירות שלו בבעלים? איסו, מה ההבדל הגמרא אומר? אם הוא שואל, אז אתה אומר, השאלה בבעלים, מפקיע את הסחירות שלו בבעלים. היא סוחר נמי אבי, גם אם הוא עכשיו סוחר, תיפי סחירות בבעלים, תיפי סחירות שלו בבעלים. הרי עכשיו, אנחנו מסתכלים על זה כאילו הקניין עכשיו מתחדש. עכשיו שהם התחתנו. אז הוא אומר, בכל זאת, זה מתחדש לסחירות בבעלים. אז מה זה משנה? בין כל וכל זה בבעלים. אלא כי כמי באי לרמי בר חמה, כגון דאגרא אי פרה מאלמה. השאלה הייתה שאלה לגמרי אחרת. תגידי? כן. היא שכרה פרה ממישהו אחר, והדר נסבה, אחר כך הוא התחתן איתה. ועליו עד רבנן, וכל השאלה היא לפי רבנן דאמרי, שואל משלם לסופר, לא תיבאי לך, תוודאי שאלה בבעלים היא, כי תיבאי לך, עליו עד רבי יוסי דאמר, תחזיר פרה לבעלים ראשונים. יש לנו דין, יש לנו מחלוקת, זה מחלוקת קודם. אם בן אדם סוחר פרה והשיל אותה, ואז היא מתה. אתה זוכר, זה היה מחלוקת לגמרי בהתפלת המסכת, בפרק שלישי. בן אדם, אתה זוכר, היה שם מחלוקת האם אפשר לעשות רווח על פרה של מישהו אחר, בן אדם שכר פרה והוא השאיל והיא מתה. אז הרבנן אמרו שאם הסוחר יכול להישבע שהיא מתה כדרכה, הוא פטור. השואל צריך לשלם לו. רבי יוסי אמר, לא יכול להיות שהוא מרוויח כסף על הפרה של האחר. אז הוא אמר, לפי רבנן, שרבנן אומרים, הדין של הסוחר עם המזכיר, והדין של השואל עם המשיל. ועליבא דרבנן דאמרי שואל משלם לסוחר, ככה רבנן סברו. הסוחר, ברגע שהוא יכול להישבע שהיא מתה כדרכה, הוא פטור. עכשיו, מה עם השואל? השואל צריך לשלם לסוחר. אז לפי רבנן שאומרים ששואל משלם לסוחר, לא טיבה אלך אין כאן שאלה, בוודאי שאלה ביבלים היא. רק שנייה. הוא עכשיו, היא שכרה פרה, כן? ואז הם התחתנו והוא השתמש בפרה והיא מתה. כן? אז עכשיו, סתם ככה, אנחנו אומרים שהוא מעין שואל ממנה. כן? השאלה שלו ממנה זה שאלה בבלים. השאלה היא האם הוא צריך לשלם מהכסף שלו או היא מהכסף שלה. בעצם הוא לא צריך, כי הוא היה לו שאלה בבלים. כל השאלה היא לפי רבי יוסי. כי טיבה אלך עליבד רבי יוסי. רבי יוסי הרי אמר, מוצאים את הבן אדם האמצעי, אין מצב שהסוחר מרוויח כסף על הפרה הזאת. האישה היא הסוחרת, בעלה או השואל. אז לפי רבי יוסי זה אמר, תחזיר פרה לבעלים ראשונים. האם אני אומר, שואל אבי או סוחר אבי? איזה אחריות יש לו? האם אני אומר שהוא שואל והוא חייב בעונסין וממנו הוא משלם לבעלים הראשונים, כי הוא לא חייב כלום? לא, כי המזכיר אכלת, נכון? תראה, הוא הזכיר את הבהמה והבהמה מתה, בעיה שלו. הסוחר לא אחראי על זה שהבהמה מתה, הוא לא אחראי על עונסין. זה לא משנה אם זה הבעל או האישה. בפועל הבן אדם הזכיר לאישה את הפרה, עכשיו הפרה מתה, המזכיר, האישה באה למזכיר ואומרת לו, שמע, הזכרת לי פרה, היא מתה, אין לי מה לעשות. לא פשעתי בה, גמרנו. השאלה פה היא, רב יוסי אומר שבמקרה קלאסי שסוחר השאיל את הפרה ואז היא מתה, אז השואל צריך לשלם, זה אונס, אבל הוא בכל זאת צריך לשלם. אומר רב יוסי, הוא משלם חזרה למזכיר. אין מצב שהסוחר מרוויח על הפרה של המזכיר. זו שיטת רבי יוסי. אז פה, אם הבעל נחשב כשואל, אז הבעל חייב באונסין, הוא חייב לאשתו. אלא מה? רבי יוסי אומר, תוציא את אשתו מהתמונה. אין מצב שאשתו תרוויח על המזכיר. אז יצא, אם הבעל נחשב כשואל מאשתו, הוא צריך לשלם חזרה למזכיר. אם הבעל נחשב כסוחר מאשתו, כמו שהאישה כשהיא שכרה את זה פטורה מאונסין, ככה הבעל כלפי אשתו, טכנית הוא פטור מאונסין. אז קיטי באה אלך עליבד רבי יוסי דאמר, תחזיר פרה לבעלים הראשונים, מהי? שואל אבי, או סוחר אבי. אמר רבא, בעל לא שואל אבי, ולא סוחר אבי, אלא לוקח אבי. הבעל הוא לא זה ולא זה. הבעל יש דין אחר, הוא נחשב לוקח, הוא פטור. מה זאת אומרת? מדרבי יוסי ברבי חנינה, דאמר רבי יוסי ברבי חנינה, והוא שהתקינו, האישה שמחה בנכסי מלוג וחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד על כוחו. עכשיו, היא מתה, הבעל יורש את אשתו. אז הבעל יכול לטעון ללקוחות, מי ירשה לה למכור? כן? אז אני רואה שהזכות שיש לבעל בפירות, יש לו זכות של לוקח, והיא לא יכולה למכור, ממילא יש לו דין לוקח בפירות, כאילו הוא קנה. לוקח, הכוונה היא עושה קניין, הוא קנה. זה לא שכירות, זה לא השלה, זה קניין. אין לו קניין בעצם בגוף, אבל עדיין, אנחנו אומרים שיש לו מעין דין לוקח. רגע. הלשון של רש"י זה דהו הווה לוקח ראשון. טוב, אז אולי נתחיל פה מחר? בסדר, כי יש פה שווה, בוא נוסיף טיפה, תוספות פה, בעל בנכסי אשתו, לא שואל אבי ולא סופר אבי, ומי הוא נראה לרי, ושומר חינם אבי, וחייב בפשיעה. אל תאמר לי, הוא לוקח, ובגלל זה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא, יש לו גדר של שומר חינם, אם הוא יפשע, הוא ישאיר את הרכב שלה פתוח, לא נעול, הוא כן חייב בפשיעה. ולפי זה, הלוקח בהמה ל-30 יום, אף אגב דלא שואל אבי, ולא סוחר דבלשון מקח לקח, מכל מקום שומר חינם אבי. אם התוספות הזה קצת משמע שהכוונה בעל בנכסי אשתו לוקח אבי, הכוונה היא הוא לוקח לזמן הנישואי. כל עוד שהם נישואים הוא לוקח, ממילא היא לא יכולה למכור את זה. טוב, אז זה צריך יותר הגדרה. בסדר, נתחיל פה בעזרת שמחה. יש שפח, לילה טוב.